שלום חברים, כאן אלונה אלמן, והיום מתארח אצלי דוקטור פינקי פיינשטיין, פסיכיאטר, שבעצם הקים את ועדת החקירה האזרחית. שלום פינקי.
שלום אלונה.
קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על מה שאתה עושה, על ההתגייסות. לי אישית זה מכניס קצת אוויר לנשימה, שיש איזשהו גוף של רופאים, עורכי דין, קרימינולוגים בתוך העסק הזה, כדי לבחון את מה שקורה ואת איך שמתנהלת הממשלה ומשרד הבריאות, מכיוון שהמצב כרגע מדיר שינה מעיני הרבה מאוד אנשים. והייתי רוצה לשמוע קודם כל בכמה מילים על הוועדה הזאת, מה גרם לך להקים אותה?
זה סוג של קריאה פנימית, זה לפני כמה חודשים כשהתקרב קמפיין החיסונים, אחרי שראיתי כל מה שקורה בסגרים והרגשתי שמשהו לא טוב מתרחש כאן, אבל כשהתקרב קמפיין החיסונים הרגשתי כבר סכנה מוחשית, והרגשתי שהסכנה מתקרבת אליי פיזית ושאין אף אחד שמגן. אז הגעתי להכרה לאט לאט שעליי לקום ולצאת במסע הגנה על עצמי, על ילדיי ועל תושבים, כי הבנתי שבעצם, כמו שאני אוהב להגיד, כל הגיבורים נעלמו, ואין אף אחד להסתמך עליו, אף איש ציבור שלא זיהה מה שקורה, להפך, כל אנשי הציבור, כל הפוליטיקאים, כאילו נדבקו במין קורונה חברתית, רגשית, הפסיקו להגן על האזרחים אל מול אחת הסכנות הגדולות ביותר שהייתה במדינה. הרגשתי שהשלטון מתקיף את האזרחים, גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הביולוגית, וזה נמשך עד היום. אמרתי, אוקיי, אני יוצא למסע. בהתחלה כתבתי פוסטים בפייסבוק, כתבתי שאני לא אשתוק, ואז החלטתי שנחוצה פה ועדת חקירה אזרחית, והתחלתי לחפש רופאים ועורכי דין ועוד אנשי אקדמיה, והתקבצו ובאו, והגדרנו את עצמנו על הדרך, ומאז אנחנו בעבודה יומיומית, משתפרים, תופסים יותר לגיטימציה בציבור, יותר מדברים עלינו, יותר שומעים עלינו, אנחנו מתחילים להתאפס כמבוגר האחראי החליפי, וזה אני מאמין נותן לא מעט תקווה אל מול הכאוס שהשלטון יוצר לנו. מעבר לסיפור הקורונה, אני חושב שיש פה שלטון שעושה בזה שימוש ציני, ולמעשה פוגע ככה באזרחים רבים. וככל שעובר הזמן אנחנו יותר עדים לסיפורים ולעובדות לגבי פגיעה באזרחים, ואת זה אנחנו כמובן מדווחים.
אוקיי, אני באמת שותפה לתחושה שמעולם לא פחדתי ככה מהממשלה שלי, כמו שאני פוחדת ממנה היום, ומעולם לא הרגשתי שהיא עושה באופן אקטיבי פעולות כל כך מזיקות, כל כך סותרות את הבריאות, גם הנפשית וגם הפיזית, לתשעה מיליון איש, זה פשוט מטורף, ואין ספק שצריך פה דחוף שיתערב כאן פסיכיאטר בסיפור הזה, ואיזה כיף שאתה כאן. אז אני רוצה ככה, אני מבינה שהשבוע פרסמתם את הדוח של הנפגעים. תראה, גם על לדון בעניין הזה, אני מרגישה שיש בזה איזושהי בעיה, מכיוון שיש צנזורה על כל תוכן שמדבר על המגפה או על החיסון בצורה שונה מהנרטיב של הממסד, ולכן אנחנו באמת נעשה איזושהי שיחה שנצמד לעובדות, ואני לא אכנס לכל מיני פרשנויות, כדי שזה באמת יעבור את כל הרשתות החברתיות עם כל הצנזורה שלהם. אז אני מבינה שהדוח הזה זה דוח של הנפגעים והנפטרים מהזריקות, שזה בעצם איסוף איך הוא בעצם מתבצע ולאורך, איך הדבר הזה קורה? ומה ממצאי הדוח?
קודם כל, גם כדי לשמור על נימה שיותר מאוזנת, גם מבחינה דיווח רפואי, אנחנו לא אומרים שאלה נפגעי החיסונים, אנחנו אומרים שאלה אנשים שחוו תופעות לוואי בסמיכות לחיסונים. אנחנו גם לא עסוקים בלהוכיח, זה לא המנדט שלנו. אנחנו עסוקים בלספק לתושבים כלי מהימן ואחראי לדיווח. כל פעם שקורה לך משהו שהוא לא רגיל לבריאות שלך, או שהוא חריף מדי בסמיכות לחיסון, צריך לדווח, אין בכלל שאלה של להוכיח, זו שאלה שלא אמורה להישאל בשום מחקר, ובישראל לא קיימת מערכת מסודרת כזאת שאזרחים יוכלו לדווח באופן חופשי. אז אנחנו הקמנו מערכות כאלה שיש בהן גם צוות אנושי, זה לא רק משהו ממוחשב, שעובר על הפרטים. בהתחלה אספנו יותר מידע דרך רשתות חברתיות, כי שם זיהינו דיווחים רבים שלא מגיעים לתקשורת, אבל עשינו איתם תהליכי אימות, ומתי שהיה איזשהו חשד שזה מדובר במשהו שהוא לא סביר, הורדנו את זה. למשל, כל מי שדיווח בתחילת הדרך דרך רשת חברתית, בדקנו שזה פרופיל אמיתי, ושיש לו היסטוריה, ושאפשר לאמת שאכן מדובר שם בבן אדם. עם הזמן זה הפך להיות דיווחים ישירים אל האתר שלנו ברגע שהוא קם, והיום אנחנו מקבלים עשרות עשרות דיווחים מדי יום, עם מספרי טלפון, עם אימיילים לאימות, ומדובר בתופעה. אנחנו במועד הדיווח ביום ראשון עמדנו על 2066 מקרים של תופעות לוואי, מתוכם 288 נפטרים בסמיכות לחיסון. היום אנחנו כבר לא יודע, 2250, זה גדל כל יום. ודיווחים קשים, חלקם קשים, חלקם קלים, חלקם בינוניים, לא קל לראות את זה, זה כואב לראות את זה. והתפקיד שלנו זה לדווח, לשקף, לעשות גם השוואה מול מה שקורה בעולם, ולתת את התמונה הישראלית לגבי מה שקורה פה, מתוך ידיעה שמה שאנחנו מציגים זו רק תמונה חלקית. יש לנו אינדיקציות להסתרת דיווחים בבתי חולים, במרפאות, בחדרי מיון, בכלל שאנשים לא יודעים שהם צריכים לדווח, אף אחד לא מסביר להם, לא מזמין אותם. לעומת הקמפיין האגרסיבי שקרה לכל האנשים לרוץ להתחסן, לא היה שום הקמפיין להגיד לאנשים, חבר'ה, אנחנו במחקר, אנחנו צריכים לדעת את התוצאות, גם יעילות וגם בטיחות. ולכאורה זה פחות חשוב לממשלה ולמשרד הבריאות, וזה מצד אחד אפשר להגיד שזאת חובבנות מבחינת ניהול מחקר, או שזה גובל בפשע, כי זה להסתיר את המידע מהעולם כולו, לתת מידע מוטעה, ולגרום לכך שעוד אנשים יקבלו את זה בלי ידיעה שיש סכנה, ולהיפגע מכך. אז זה נע על ציר החובבנות, פזיזות ועד כדי קרימינליות.
כן, אפרופו מסתירים מהעולם, מה שאני מדווחת מכל מיני ישראלים שחיים בכל מיני מדינות, זה שיש שם קמפיינים ומפמפמים להם על ההצלחה המסחררת של מה שקורה בישראל עם הזריקה הזאת, כן.
כן, אני יודע, זה קמפיין, וקמפיין כשיש לו תקציבי ענק, הוא יכול לבלוט בהתחלה, עד שהאמת מתחילה לבצבץ ולצוף על פני השטח, ודוחות מגיעים. זה כבר מתחיל לשמע לא סביר, כאשר בבריטניה ובארצות הברית יש כל כך הרבה דיווחים של תופעות לוואי, אז פתאום רק בישראל יש איזשהו נס שזה עובר חלק, אותו חומר, אותם סוגים של אוכלוסיות, לא סביר בכלל, זה גם מגחיך את הדיווחים שלנו, אבל מי שיש לו תקציבי ענק, וכנראה שגם בחול יש כאלה שמעוניינים שאלה יהיו התוצאות, אז מקבל את ההד הזה, ובשביל זה גם הדוח הראשון שלנו, כתבנו באנגלית שאנחנו לא מציעים לקנא בנו. מה שקורה פה באמת זה לא דבר לקנא בו. אז יש כאלה שרוצים לקבל מין תשובות מוחלטות מיידיות, כאילו מצאנו את הכלי לנצח את הקורונה, מהר מהר, כמה אנחנו מתוחכמים. המציאות היא לא כזאת, ודברים כאלה לוקחים זמן, ויש סימנים של סיכונים בחומר הזה, זה חיסון, זה ניסוי גנטי, גם זה לגמרי לא ברור. ויש עוד גופים בעולם שעובדים כמונו, אבל הם לא ממומנים, הם לא מאורגנים כמו ממשלה, אבל יש להם כוח אזרחי. אבל זה לוקח לנו, אנחנו בפיגור, אבל אנחנו מתקדמים כדי להראות את זה וגם כדי לשקף את זה לעולם. ההתמודדות הזאת היא לא רק, היא לא רק מקומית, היא גם בעוד מקומות בעולם.
לטובת מי שלא הגיע אליו המסמך ולא קרא את הדוח, אתה יכול להגיד ככה בכמה מילים מה הממצאים?
אז אני אגיד מה שאני זוכר בעל פה, אבל באמת אני ממליץ, אפשר יהיה לפרסם את הקישור של האתר שלנו שמופיע הדוח, או כל משהו שקשור בפייסבוק לוועדת החקירה האזרחית או לפרופיל שלי, יש שם כל הזמן קישורים, אבל אני אגיד ככה, כפי שאמרתי, עד למועד הדוח עמדנו על 2066 דיווחים של תופעות לוואי, והן מחולקות לפי קטגוריות של פגיעות גופניות. הפגיעות הן רב-מערכתיות, כלומר כמעט כל מערכת, מכף רגל ועד ראש ופנימה לתוך הגוף, יש לה פוטנציאל פגיעה בסמיכות לחיסון. הרבה דיווחים של פגיעות בלב, שבץ מוח, פגיעות שרירים, פגיעות נוירולוגיות, הרבה פגיעות במערכת הנשית, דימומים, הפלות, הפרעה במחזור הווסת, בכלל פגיעות שריריות, שיתוקים, הפרעות בראייה, הפרעות בשמיעה, טינטונים, חזרה של שלווקת חוגרת, ועוד רשימה מאוד ארוכה. וגם לציין, חשוב לציין, שעלייה מאוד גבוהה בשכיחות של דלקת שריר הלב אצל צעירים, מצב מסוכן שחלק גם נפטרו ממנו. ואני מזכיר, זה צעירים שממילא היו בסיכון אפסי להיפגע מקורונה, והם נחשפו מבחינתי באופן מיותר ובאופן מהיר ומסיבי מדי לחומר שאמור לחסן אותם מפני משהו שגם הם לא היו ממש בסיכון, לא, שלא לדבר על ילדים. אז הדוח מפרט את זה, גם מספר על מה שקרה לצעירים שהיו בריאים לחלוטין וחלו בסמיכות לחיסון. יש לנו גם מקרה אחד שאנחנו הולכים להבליט אותו, של נער בן 16, ספורטאי ובריא, שנוצר לו קריש דם גדול באזור היד, וחסם לו לגמרי צרימת הדם לאצבעות, ונאלץ לניתוח חירום, ועשו את כל הבדיקות שבעולם כדי לחפש איזשהו גורם רפואי שיכול להצדיק את זה, ממש כל הבדיקות שאפשר לדמיין, ניסו, חיפשו, 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 לא מצאו כלום, בסוף אמרו, הגדירו שזה כתוצאה מהחיסון, ואנחנו הולכים לפרסם ולעשות עבודה סביב הנושא הזה של קרישי דם שקשורים לחיסון, זה הולך להיות הדוח הבא שלנו.
אני רוצה ככה לטובת מי ששומע את השיחה הזאת ומכיר אנשים, הוא בעצמו חווה תופעות לוואי לאחר הזריקה, מה זאת אומרת מענה אנושי? יש מספר טלפון? למי מתקשרים?
בעיקרון,
או שזה דרך האתר הדיווח?
כן, יש לנו טופס דיווח, רואים את זה בעמוד הבית של thepeoplecommunity.com, רואים את זה בעמוד הבית, מיד יש טופס, יש כזה מקום גדול ללחוץ עליו, ואפשר לכתוב שם כמה שרוצים, זה לא מוגבל, יש שם מקום לציין גם אימייל וטלפון, למקרה שנרצה ליצור קשר. מי שיכול ורוצה גם לעשות עדות בווידאו או באודיו, זה מבורך, אבל אנחנו לא מצפים, אנחנו יודעים שזה ממילא קשה ולא קל לדווח על פגיעה, וגם כן להגיד בסך הכל כל הכבוד. מי שמדווח, זאת גם פעולה אחראית, זאת גם פעולה שעוזרת לאחרים, לדעת את האמת, ואולי גם כמה אנשים בדרך לקבל החלטה ולא להיפגע. אז פשוט נכנסים לאתר שלנו, ומוצאים אותו, ולא קשה למצוא אותו, למרות שלא מופיע במקומות ראשונים בגוגל, אבל קצת חיפוש ועדת חקירה אזרחית בפייסבוק יביא אתכם אל האתר שלנו.
מעולה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי נושא של המחקר החובבני שאתה קנית אותו. בעצם מה שקורה בוועדת חקירה זה איזשהו ניתור של הדיווחים, שאתה אומר, אנחנו לא אומרים על קשר, אבל אנחנו אומרים שיש הופעה של תופעות לוואי או פטירות בסמוך לזריקה, וכדי באמת להגיע למצב שנבין על קשר או סיבתיות, ומחקר מסודר רציני, אנחנו בעצם צריכים לעשות מהלך של קבוצת ניסויים מול קבוצת ביקורת, ושם לראות האם יש פערים והבדלים באחוזי התמותה והתחלואה לפי כל התופעות האלה שמופיעות. והשאלה היא, האם גם בזה אתם עוסקים או רק באיסוף הדיווחים?
קודם כל, אנחנו לא יודעים, כיוון שאחת הבעיות הגדולות של הקמפיין הזה הוא טשטוש והסתרה. אז אנחנו למשל לא יודעים, שלחנו מכתב למשרד הבריאות, וכמובן שלא נעננו, כדי לדעת האם יש פה קבוצת פלצבו. האם מתנהל פה מחקר שחלק מהאנשים מקבלים זריקה אמיתית וחלק לא, ואנחנו לא יודעים מזה. אז אנחנו לא יכולים בכלל להתייחס לזה. האם, כי אם חס וחלילה חלק מהאנשים קיבלו פלצבו, זה סימן שאחוז תופעות הלוואי הרבה יותר גדול ממה שיכולנו לדמיין. האם יש פה פרוטוקול מחקרי? אנחנו לא יודעים. זה התנהלות חובבנית. גם האנשים בהתחלה לא באמת ידעו שהם חלק מניסוי. לא סיפרו להם, סיפרו להם את זה בדיעבד. זה מאוד חובבני, שום מחקר לא מתנהל ככה. להפך, הנסיין יודע מראש, הוא מקבל הרבה תפסים, והוא מקבל ידע, ומספרים לו מראש מה הולך לקרות, והוא יכול לבחור שלא להשתתף, ונותנים לו אלטרנטיבות טיפוליות אחרות. ככה מתייחסים, ככה זה קורה בעולם. בישראל, לכו להתחסן, הם מגיעים לתחנה, שום טופס, שום כלום. זה ככה לא מתנהל מחקר. כל מחקר אחר שהיה מתנהל ככה בעולם היה נדחה, היה נפסל, לא היו מוכנים לפרסם בכלל תוצאות שלו, כי המתודה שלו פסולה עד כדי פושעת. אבל בישראל עשו את זה תחת הכותרת של כאילו חירום ודחוף וחיסונים ועכשיו, ועשו כמעט כל טעות אפשרית מתודית, כולל שוב לא לייצר מנגנון שמאפשר איסוף מידע רציני, והרבה דברים חשובים התרחשו במדע, הרבה תגליות התרחשו בדיוק בגלל זה, בזכות דיווחים של תושבים, ואז יכולנו לדעת את האמת, ואז זה מעלה תמיהות, למשל, נושא של הקשר בין קרישיות דם לבין החיסון הזה, אנחנו מתחילים ללמוד עליו בגלל הדיווחים. מה קורה שם, למה יש יותר הפלות, למה יש יותר דימומים, למה יש יותר תסחיפים ריאתיים, אנחנו נלמד רק בזכות הדיווחים, ואם מנסים להעלים את זה, אז עושים עבודה גרועה מאוד במקרה הטוב, במקרה הרע, הורסים כל מה שנחשב למדע מהימן ונכון, שיכול לשרת את האנושות.
והורסים את אמון הציבור במערכות, בממסד, במערכת הבריאות, לי אישית, באופן כללי בכלל ברופאים, שמקבלים תגמולים לכל מי שמשכנע מישהו להשתתף בניסוי הזה, הוא מקבל תגמול, זה פשוט דבר שלא יאומן. ומה שאני רוצה רגע להתייחס לגבי הממצאים, לשים אותם שנייה בפרופורציה, כי הרי הוועדה הזאת, הציבור יודע על זה, זאת אומרת, זה פורסם בתקשורת המיינסטרימית, שיש ועדת חקירה, ואתם מנטרים את הנתונים, הציבור הרחב יודע על זה,
אני חושב שהיום, מכיוון שזה הדוח השני שלנו, והנושא הוא נושא כל כך חשוב ונפיץ, ואני יודע שכבר שלחנו ללא מעט כתבי בריאות ואחרים, קיבלנו מעט מאוד התייחסות, אבל אנחנו עדיין בתוך התהליך, מה שברור לי שכרגע הנרטיב בתקשורת המיינסטרים, שאנחנו כמונו נתפסים בעיניהם, כהזויים, כוונתוי, קונספירטורים, כוונתוי, פייק, כוונתוי, מתנגדי חיסונים, מנסים להגדיר אותנו בכל מיני קטגוריות קיצוניות או, או, או לא מחמיאות כדי לבטל את מה שאנחנו אומרים. אין לי ספק שאנחנו היום כבר מספיק ידועים כדי שכל כתב שמכבד את עצמו ידע עליהם. אבל אני אגיד לך, אלונה, עוד משהו שמבחינתי הרבה יותר משמעותי. למה בכלל אנחנו קמנו? כי אני התרשמתי, כשהתחלתי להיכנס לעניינים והתחלתי לראות מה קורה ברשת, אני התרשמתי שיש פער ענק, אני מדבר על לפני חודשיים, תוך כדי מבצע החיסונים, פער ענק בין כמות תופעות הלוואי שמדווחות, וגם את יודעת את זה, אולי את היית בין הראשונים שהתחילו לעסוק בזה, ברשת, ואנשים מדווחים על דיווחים קוראי לב, ואתה פותח את הטלוויזיה וכאילו זה לא קיים, כאילו אנחנו חיים בשני עולמות, ועוד יום ועוד יום וכלום, ואנשים נענקים מכאבים ומאבדים קרובי משפחה ומניעים משותקים וכל מיני דברים, וכאילו לא מדווח, לא מדווח, לא ידוע. ואז אנחנו נמצאים בערך באותו סיפור גם עכשיו, רק בעמדה שונה, כי אם בעבר אנשים פשוט התקבצו בקבוצות פייסבוק וסיפרו אחד לשני, עכשיו אנחנו אוספים, מסדרים את זה בצורה שברמה הבינלאומית מקובל, בצורה מקצועית, חושפים את זה, מציגים את זה, חבורה של אנשים אקדמיים, לא מאפשרים לזה להישאר שם, להישאר שם רק ברמת הרשתות החברתיות, ברמת הדיבור שהוא כמעט סודי וכאילו רק שמועתי. ואני מאמין שככל שאנחנו נפעל יותר, וככל שנמשיך ללחוץ ולהוסיף ולדווח, ויותר אנשים ידעו עלינו, מתישהו כבר לא תהיה ברירה. אני יודע שעדיין בתקשורת המיינסטרים קיימת התנגדות, הכחשה, אפרופו מכחישי קורונה, היום יש מכחישי פגיעות החיסון, אלה המכחישים באמת מבחינתי, לא מוכנים לראות את כל המציאות, מוכנים לראות רק מציאות חלקית, ולהטיל ספק בכך בכל אדם אחרי שמבקש לדבר. אז האמת היא שאני לא בונה, השינוי שאני חושב שצריך להתרחש הוא לא שם, הם אחרונים להשתנות תקשורת המיינסטרים. אני רוצה שיותר ויותר אנשים בציבור יתעוררו, יתחברו, אנחנו בונים קהילות, את מקימה קהילות, אני מקים קהילות, יתעצמו ויקבעו את המציאות. ואז תקשורת המיינסטרים לא תהיה לברירה. אנחנו צריכים לקבוע את המציאות, לא הם בשבילנו.
אני אתמול שלחתי וואטסאפ לכתב עיתונאי יואב אבן לגבי הדוח הזה, כתבתי לו שאני מצפה שהם יתייחסו לדבר הזה ושזה יישמע בתקשורת. הוא ראה, הוא קרא ולא הגיב, וכמובן שזה גם לא פורסם. מה שאני רוצה להגיד לגבי העניין הזה שהוועדה לא מוכרת ולא דיברו על זה במיינסטרים, מה שזה אומר שהנתונים שמוצגים ובעצם הכמות הדיווח של הציבור זה תת דיווח, מכיוון שרוב הציבור לא יודע בכלל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להכפיל את התוצאות האלה פי לא יודעת כמה, ובנוסף לזה יש גם את האנשים שהם דיווחו לרופאים שלהם והרופאים אמרו זה לא קשור, וגם יש את אלה שאפילו לא דיווחו לרופאים שלהם מכיוון שהם החליטו שזה לא קשור. אז יש לנו פה בעצם מי שכן דווח ודיווח, והדוח שלכם מבחינתי זה קצה הקרחון של האמת.
חד משמעית, אנחנו גם כתבנו את זה בדוח עצמו, שאנחנו מבינים מכל מיני סיבות, גם מסיבות מחקריות שידוע שבכלל תת דיווח זה דבר שקיים הרבה, קודם כל ברמה עקרונית, אחוז קטן מהאנשים בכלל מדווחים, בטח אם לא מעודדים אותם, בטח אם אין מערכת מהימנה ושקופה, בטח אם המערכות הרפואיות מטשטשות את המידע או מייצרות איזשהו ויכוח כן או לא. קיבלנו דיווח מפורט מאוד מצוות רפואי בתוך אחד המחלקות הפנימיות בישראל, וסיפרו לנו בדיוק מה קורה שם, זה כבר לא היה ניתן, זה לא רק לשער, סיפרו לנו אחד לאחד, מקרים מורכבים, שחיפשו מתחת לרצפה כל דרך איך להבחן את זה, כאילו זה לא שייך. ואני רוצה להגיד לך כרופא, אני הייתי שם, אני הייתי גם שנתיים ברפואת משפחה, ובפסיכיאטריה, ובאונקולוגיה, וכסטודנט, אני יודע איך רפואה אמיתית עובדת. ברפואה אמיתית, אתה לא מנסה לכפות הבחנה, ואתה לא מסיר שום אפשרות, אתה אומר אלה אפשרויות, 1, 2, 3, 4, וקוראים לזה הבחנה מבדלת, ככה רפואה עובדת. אז אתה אומר, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, ואולי בגלל חיסון. ככה אתה אמור אפילו לתת מכתב שחרור, שאתה לא יודע, אתה אומר, אולי, 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 אנחנו עוד לא יודעים. ומה שנעשה פה, זה בעצם הרפואה הפכה לפוליטית, ובמקום שרפואה תעבוד לפי קודים רפואיים, אומרים, סליחה, בן אדם הזה קיבל התערבות רפואית חדשה לפני שלושה שבועות, לפני שבועיים, קרה לו משהו, אנחנו לא יכולים לשלול שזה לא קשור. אנחנו לא יכולים לנסות לאלץ, להגיד, טוב, ואולי בגלל שהוא סבל מזה וקיבל תרופה כזאת ושכח יום אחד, זה כנראה לא. זה לא העניין של רק אם לא נוכיח שזה משהו אחר, זה אולי זה. אלא האפשרות קיימת, ומבחינתי, עד שיהיו חוק אחרת, אם בן אדם קרה לו משהו בסמיכות לחיסון, אתה צריך להגיד, זה בגלל זה, אלא אם בטוח אני אוכיח אחרת, ולא הפוך. ובכלל, אני רוצה להגיד לך שהמגמה שלנו בוועדה, זה שאנחנו לא מעמידים כל הזמן את המידע שלנו למבחן. מי שצריך לבחון את עצמו, מי שצריך לחקור את עצמו, זה משרד הבריאות. אנחנו בעצם סוג של השופר של הציבור, מה שעיתונות אמורה להיות, וכאשר בהתחלה התרשמנו שיש פער ענק בין דיווחים בשטח לבין המדווח זה לא ייתכן, זה לא ייתכן שכתבי בריאות לא שמים, לא יודעים, לא יודעים, לא רואים, לא שומעים, אלא אם הם נכשלים בתפקידם, הם לא רוצים לראות. אז אני אומר שכל הסיפור של להוכיח, או להגיד, לא, רק אם זה לא ככה ולא ככה, זה קשור לחיסון, זה הפוך. זה הפוך. אתה מביא טכנולוגיה חדשה, אתה נותן את זה בצורה מסיבית, אתה נותן את זה לגוף אדם שלא רגיל לזה, וקורה משהו, אתה צריך להגיד, קודם כל זה בגלל זה, אלא אם יוכח אחרת, אני לא יכול להוריד את זה מסדר היום. וכל ניסיון, כל הלחץ הזה, כאילו להעלים ולטשטש ולהוריד את זה, פגע כמובן בדיווחים, ופוגע מאוד ברפואה.
כן.
אתם לוקחים חלק מהאפשרויות האבחוניות וזורקים לפח. בעוד אנחנו מנסים פה חומר חדש. אני אפילו, זה מוזר לי שאני אומר את זה, זה כל כך לא רפואה.
זה ממש לא, זה לא רפואה. זה לא רפואה,
זה חובבנות, זה כאילו שכל אמצעי הזהירות שהתפתחו במשך עשרות שנים, כדי להימנע משרלטנות, כדי להימנע מהתערבות פוליטית ברפואה, התפרקו. התפרקו, ועכשיו יש קמפיין, הרפואה הפכה לקמפיין.
יש איזושהי רופאת נשים שפרסמה בדף של מדעת, שהם דנו בסוגיה של הדימומים הווגינליים למיניהם, גם לנשים שמזמן נשימו את המחזור, והיא הגיבה לריבוי דיווחים האלה, היא כתבה שזה לא קשור לעניין, זה כנראה בגלל סטרס. עכשיו, כשרופאה אומרת שזה לא קשור על חומר ניסיוני שאנחנו לא יודעים מה התופעות לוואי שלו, כשאתה אמרת את הביטוי שרלטנות, אין מילה אחרת שאלתה בי, איך היא יכולה לומר שזה לא קשור? מאיפה היא יודעת? זה משהו שהוא באמת באמת בלתי נתפס. אני רוצה את ההתייחסות לך לשני דברים שמטרידים אותי, והאם אתם מתייחסים לזה בוועדת החקירה. קודם כל, מיד איך שהתחילו הזריקות, בדשבורד של משרד הבריאות רואים קפיצה מובהקת בכמות התמותה, ממש בצורה שהיא לא מאוד מאוד בולטת, יש פיק כזה. מהיום שהתחילו הזריקות, היה גידול מובהק בתמותה, זה דבר ראשון. והדבר השני זה שיש כרגע, גם בעיתונות המיינסטרימית, יש דיווחים שבתי החולים פשוט באומס לא נורמלי. ולעומת זאת, בתקופת המגפה, ושעשו פה שעת חירום, ושהיה כאן מה זה סוף העולם, הדיווחים היו שבתי החולים ריקים.
כן, תראי, אנחנו לא לגמרי בקיאים על גם מה שהיה על תרום החיסונים, אנחנו לא היינו אז, אבל יכולנו להתרשם מהרבה סתירות בדיווחים. מה שאת מתארת עכשיו, זה לא קורה רק בישראל. יש דיווחים ממדינות רבות בעולם על אותה תבנית, שעם תחילת מבצע החיסונים יש עלייה גדולה בתחלואה בכלליים, אנחנו הצגנו את זה בדוח שלנו מכמה כיוונים סטטיסטיים, יש לנו מתמטיקאים שנתנו ניתוחים מכל מיני כיוונים עם השוואה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עם איזושהי התאמה כמעט מוחלטת בין כמה פיק מסוים של חיסון ופיק מסוים של תמותה, ממש כאילו גרף על גרף התלבשו, חיסון תמותה, חיסון תמותה, כמעט אותם כמויות, או אחוז קורלציה מאוד גבוהה, וכן, וגם רואים את זה במדינות אחרות, אני לא זוכר בעל פה, אבל אני ראיתי אתמול גרפים רבים שמעלה שהוא מתמטיקאי ברשת, שמראה בדיוק הקבלה בין התקופה של קמפיין החיסונים לבין עלייה, ממש עלייה חדה בכמות התמותה הכללית, או מה שנקרא עודף תמותה, וזה דבר שרואים אותו. ולצערי, כתבנו את זה גם בדוח הקודם, שאנחנו לא מבינים איך זה לא מדליק נורא אדומה במשרד הבריאות. לעצור לרגע, לעצור לרגע. יש עלייה בתמותה? לעצור. לעצור לחשוב, ככה צריך לעשות מחקר אחרי. אתה רואה שמשהו לא מסתדר? לעצור. אולי אחר כך תחזור, אולי לא, אבל תבדוק. תבדוק, תיקח את הנתונים. זה לקח את האחריות על התושבים. וזה לא קורה. זה לא קורה, ממשיכים... הם שיקחים פול גז, כאילו, יש איזשהו צורך, דיברנו את זה הרבה בדוח הראשון, צורך כפייתי לחסן את כל האזרחים בכל מחיר, וכל רעיון אחר, כל שיקול דעת אחר, הוא פחות חשוב, הוא בכלל לא נשמע.
נראה כאילו המטרה סומנה לפני שהחץ בכלל נורא, שזה כבר הצליח, וכבר מפיצים את זה בעולם, והתחושה האישית שלי זה שהיה כאן, הרי נתניהו אמר כבר במרץ, כשהוא התחיל עם ההפחדות, הוא אמר זה לא ייגמר עד החיסון. זאת אומרת, כבר במרץ הוא החליט שהווירוס הזה לא ילך, עד שאנחנו נוזרק, והתחושה היא גם לאור העובדה שהתאריך של החוזה עם פייזר מושחר, התחושה היא שמראש הוחלט שיהיה כאן וירוס, ושהוא לא יהיה מוגר לכאורה עד שלא יבוא התכשיר הזה, ולא משנה מה היו תוצאותיו, ידווח בעולם שזאת הייתה הצלחה מסחררת, ואני ממש מרגישה שכל השחקנים מסביב, כולל בכירי משרד הבריאות, וכולל התקשורת, משתפים פעולה עם שקר מאוד גדול.
כן, תראי, יש פה סימני שאלה, יש פה כל מיני סימני שאלה, גם לגבי החוזה המושחר של פייזר, מה, האם הרעיון של חיסון כבר הוכן מראש הרבה זמן לפני כן? אני מודה שאנחנו לא נכנסנו לנושא הזה, זאת הסתכלות טיפה יותר גלובלית ורחבה, אבל לכן זה מאוד מטריד. מאוד מטריד השאלות האלה לגבי האם הייתה תוכנית מראש, ואולי הייתה תוכנית מראש, אז גם לא עצרו לבדוק וניהלו קמפיין כזה אגרסיבי וחובבני. אני לא יודע, זה נראה לא טוב, זה כן. נשמע לא טוב, זה מריח לא טוב, זה פוגע במערכות, זה פוגע באנשים ברמת זכויות אדם, רפואה, בריאות, בכל כך הרבה אלמנטים של חיי היומיום זה פוגע, משפחות, במשפחות זה פוגע. אני מאמין שככל שיעבור הזמן אנחנו נדע יותר, האמת לאט לאט תצא החוצה, אבל זה ייקח זמן, זה ייקח זמן.
האם אתה נחשפת הבוקר? אני קיבלתי שני מסמכים, עורך דין יוסי ביטון, הוא קשור אליכם?
לא, הוא לא קשור אליי. לא,
אז הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה של לעצור את הזריקות, לאור כל מה שקורה ולאור העובדה שאין שקיפות ואין הסכמה מדעת וכו' וכו'. אז התשובה שהוא נענה זה שהכל בסדר והכל שקוף והכל מוסכם והוא לא יודע על מה מדובר, ואני שואלת את עצמי, אוקיי, אז גם היועמ"ש בוא נגיד תומלת ראשו בחול סביב מה שכולנו רואים ברור כשמש, ומי הכתובת שלנו? זאת אומרת, אם התקשורת לא מדברת על זה, היועמ"ש מאפשר להם להמשיך להזריק את החומר המסוכן, אז מה כלי פעולה שלכם בעצם?
כלי פעולה זה הציבור. כלי הפעולה זה הציבור. הציבור צריך לדעת את הכוח שלו. הציבור צריך לדעת שהוא יכול לבחור, ויש לו שיקול דעת, ויש לו עיניים להסתכל. והוא צריך להגן על עצמו אם הוא חושב שמשהו לא תקין, והוא צריך להתאגד ולייצר כוחות חדשים, ואם מדובר על חיסון ילדים, אז בכלל לייצר הרבה יותר כוח של עמידות וסירוב לחיסון ילדים מיותר ומסוכן. אנחנו לא יכולים כיום, למרות שאנחנו מגישים לא מעט בגאצים ומכתבים ליועץ המשפטי לממשלה, אנחנו ממש מנהלים שם קרב התשה, בכל נושא אנחנו מציפים בפני בגץ, אבל כנראה שבגץ קצת משקף את מצב הציבור, את מצב המדינה. הם גם בני אדם, הם גם חשופים לאותו מידע, לאותם לחצים, לאותם פחדים, ואנחנו נאמין שככל שנמשיך ויותר אנשים בציבור לאט לאט יבור שינוי, אני מאמין שגם בגץ ישתנה. אבל זה תהליך שלוקח זמן, כלומר, הצד השני התחיל הרבה לפנינו, אז אנחנו מתחזקים, והציבור מקבל יום יום חיזוקים וכלים להתעצם. אני מאמין שהתשובה היא בציבור. אי אפשר לחכות לאיזשהו מישהו שיעשה בשבילנו את העבודה. והעבודה, ועדת חקירה אזרחית מייצגת את הקונספציה שמתוך האזרחים צריך לקום גוף של המבוגר האחראי, ומבוגר אחראי זה לא, זה שוב, זה לא מנותקים מוצביר מהציבור, אני מדבר איתך ואנחנו מעורבבים בציבור ואנחנו מזמינים את הציבור להתנדב ולקחת יותר אחריות, ואני מאמין שמה שנקרא מאז יצא מתוק, כי בסופו של דבר מה שיקרה מזה זה תיקון חברתי גדול, שהציבור יתחיל לקיים פה חברה יותר בריאה, שמבוססת על ערכים בריאים יותר, כמו חופש, כמו אהבה, כמו חמלה, מה שמאוד חסר פה כבר שנים, וזה מה שמעורר אותנו עכשיו לקום ולהתמודד עם הסכנה הזאת וגם לכל שינוי.
אני מצטרפת למילים שלך, ואני חושבת שמה שאנחנו עושים פה עכשיו, זו דוגמה לדבר הזה, מאחר ואם אין ניטור מסודר של הממשלה, אז אתה הקמת את הצוות שעושה את זה, ואם התקשורת משתיקה ולא מספרת את כל האמת לציבור, אז אנחנו כאן בוויאקט עושים את זה, ולא רק בוויאקט, זאת אומרת, יש עוד, ממש נוצרה רשת של תקשורת, מחתרתית אני יכולה לקרוא אותה אפילו, בלית ברירה, מכיוון שיש דברים שהם לא נשמעים. אז אתה יודע, אני לא כתבת ואני גם לא מראיינת ולא יש את תקשורת, אבל נאלצתי לעשות את זה בגלל שיש דברים שחייבים להישמע. אז אני בעצם היה פה איזשהו וקום, שלתוכם נכנסו כל מיני אנשים, כמו דני וידיסלבסקי, כמו ליאן מרשק שראיתי, כמו החבר'ה מלייטהאוס, מיכאל בלום, אנחנו עושים את העבודה במקום התקשורת, ואני רואה שיותר ויותר הציבור בא ומקשיב לתכנים האלה. זאת אומרת, יש פה השפעה, אתמול הייתה בטלוויזיה תוכנית סקירה שהם דיברו שקרוב למיליון איש לא השתתפו בניסוי, זאת אומרת, איך זה, מה גרם להם? הם נחשפו לתכנים שלא פורסמו בתקשורת. אז העבודה נעשית, אני חושב שהעבודה נעשית, ואני מסכימה איתך שהתשובה צריכה לבוא מהציבור, וכדי להגיע לציבור, יש לנו את המסכות שהמיינסטרים לא משדר ולא מעביר את המידע, וגם פייסבוק חוסם ויוטיוב חוסם, לא פשוט.
אבל אנחנו, לא פשוט, אבל אנחנו כוח מתעצם, ואני מאמין שבסופו של דבר, ככל שאנחנו יותר עמידים, אנחנו מיעוט שהולך לעשות השפעה גדולה, ומיליון זה לא מעט, זה גם, זה כוח ציבורי, זה כוח אלקטורלי, זה כוח צרכני.
נכון.
ואלונה, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, רק...
אנחנו במילות סיום, אם לא שמת לב.
כי מחכים לי. אני מאמין שמשהו טוב הולך לצמוח מזה, אבל יש לנו הרבה עבודה והיא קשה, אבל זאת עבודה ראויה, ואנשים בגילנו אומרים, אוקיי, אנחנו אחראים היום על המציאות כלפי הילדים שלנו, יש לנו עבודה לעשות, ובאמת אנחנו לוקחים תפקידים חדשים, אני הפכתי לחוקר, אני הפכתי לעיתונאי, אני הפכתי לדובר ועדה, מה לי ולזה, אני בסך הכל עסקתי בטיפול, אבל... זה סוג של מצב שבו אתה קם על הרגליים ועושה את המאבק על החיים שלך, כל אחד לפי הכישורים שלו, כל אחד לפי התרומה שלו.
נכון. בהחלט, מה שמשותף לנו, אנחנו מרגישים בצו 8, ונראה לי שאנחנו באיזושהי שליחות חברתית כרגע חשובה מאוד, כי באמת עם ישראל בסכנה, ילדי ישראל כרגע בסכנה, ואנחנו באמת, כל אחד מהצד שלו עושה את מה שצד מצפונו קורא לו. אני רוצה להגיד לך, דוקטור פיינשטיין, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה רבה על כל מה שאתה עושה, ומי ייתן, והאמת תצא לאור, ואנחנו ניצור שינוי הרבה יותר גדול מעבר לדבר הזה, אלא ממש מערכתית, נתקן כאן את כל העיוותים של הון שלטון, תאגידים וכו'.
תודה רבה, אלונה.
תודה רבה. להתראות.